ערב טוב. אתמול בסעודה שלישית עסקנו בפסוק האחרון של פרשת שופטים. ואחרי דיבורינו בעניין, שאלתי שאלה שקשורה, שאלתי כמה מהחברים, שאלה שמבקשת להתקשר דווקא לעסק הגדול שלנו לתלמוד תורה. ואני מבקש לעסוק בזה. אני רוצה לחזור רגע לנקודה שדיברנו בה אתמול בסעודה שלישית. דיברנו על הפסוק בסוף פרשת עגלה ערופה, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. שאלנו, ואתה מי? זה הפסוק החותם את הפרשה. ואתה מי הוא זה שצריך לבאר את הדם הנקי? השאלה הזאת בעצם מקפלת בתוכה עוד שאלה. האם מדובר פה בציווי? אתה, שאני עוד לא יודע מי זה, מחויב לבאר את הדם הנקי מקרבך, ובכך תעשה את הישר בעיני השם. או שאולי הפירוש של הפסוק הוא אחר, שיש פה איזושהי הבטחה שיום יבוא ויבואר הדם הנקי מקרבך. אז נזכיר שנייה אחת את הפרשה, ואנחנו רוצים להגיע לנקודה אחת מתוך הדברים שניסינו לברר אתמול. פרשה כולה עוסקת בכי ימצא חלל באדמה. פרשת עגלה ערופה. חלל לא נודע מי יקהו. הגורמים שנמצאים סביב הנחל האיתן אשר לא יעבד ולא יזרע, יוצרים עוצמה אדירה שצריך לתת עליה את הדעת. כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. אגב, מה הפרט הזה כל כך חשוב? אנחנו לא יודעים שמדובר באדמה אשר השם אלוהיך נותן לך לרשתה. דרך אגב, יש קשר בין עניין חלל לבין ירושת הארץ? זה מצווה תלויה בארץ? לא עלינו הרוצח הזה. לא נודע מי יקהו. עכשיו תראו מה קורה. אני אומר בזריזות כדי להגיע ישר לנקודה. ויצאו זקניך ושופטיך. זקניך זה זקני בית דין הגדול. סנהדרין גדולה. ומדדו אל הערים. הרי דבר מופלא. תחשבו על רבן גמליאל הולך עם מכשירי מדידה. זקני בית דין הגדול הולכים ומודדים בעצמם. ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. והיה העיר הקרובה אל החלל, ולקחו זקני העיר ההיא עגלת בקר אשר לא עובד בה, אשר לא משכה בעול, והורידו זקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן אשר לא יעבד בו ולא יזרע, וערפו שם את העגלה בנחל. זקני העיר ההיא עומדים מול הזקנים המיוחדים של העדה, מול זקני סנהדרין. וניגשו הכהנים בני לוי, מה הם עושים פה? תראו רגע את הפונקציונרים שנמצאים פה. סנהדרין גדולה יוצאת אל הנחל. הסנהדרין של העיר, הכהנים בני לוי, בית המקדש כאילו מעתיק את עצמו לשם עכשיו. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם אלוהיך לשורתו. שימו לב אגב לתיאור, אני חושב שזה הפסוק שמתמצת בקיצור את כל תפקידי הכהנים ביחד, דבר לא מובן מה זה עושה פה. וניגשו הכהנים בני לוי, כי בם בחר השם אלוהיך לשורתו, ולברך בשם השם, ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגה. זה כמעט כל מה שהכהנים עושים. נגעים, משפט, נכון? ברכת כהנים. מה זה עושה פה? אז יש את זקני העדה, סנהדרין הגדולה, הם מודדים. יש את זקני העיר, הם עורפים את העגלה. מה עושים הכהנים? וכל זקני העיר ההיא הקרובים אל החלל ירחצו את ידיהם על העגלה הרופה ונחם. וענו ואמרו, ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. אגב, אתם זוכרים שיש שם כתיב וקרי. ידינו לא שפכו בהי. קוראים שפכו. ידינו לא שפכה. מי שלא יכול לקחת אחריות אישית ולומר בלשון אישית, ידינו לא שפכה. אין ערך לוידוי הציבורי שהוא עושה. מי שלא יכול לומר קודם כל ידי שלי בהי ולומר את הקרי בבב, אין לו מה לעשות שם. כפר לעמך ישראל, את זה אומר רש"י, אומרים כבר הכהנים, הנה הכהנים בני לוי, והם מבקשים, כפר לעמך ישראל אשר פדית השם. ופה אני רוצה להוסיף ולשאול, כפר לעמך ישראל, מה לא מספיק פה? מה זה קשור עכשיו לאשר פדית השם? פדית ממצרים, נכון? שמתי פדות. לפדות את ישראל, הם נפדו ממצרים, מה זה קשור? כפר לעמך ישראל, איך זה קשור עכשיו לסוגיה הזאת של עם ישראל שיצא ממצרים? ואל תיתן דם נקי בקרב עמך ישראל, וניקפר להם הדם. וניקפר אומר רש"י, הכתוב מבשרן שעתידים להתכפר. וכאן מה שדיברנו בסעודה שלישית עכשיו. ואתה תבער הדם הנקי מקרבך, כי תעשה הישר בעיני השם. שאלנו, מי זה אתה? רש"י מסביר, ואתה תבער, דברים שלמדנו בגמרא בכתובות, ואתה תבער, מגיד שאם נמצא ההורג אחר שנתערפה העגלה, הרי זה יהרג, והוא הישר בעיני השם. לפי רש"י, התורה אומרת, ואתה למי? לבית דין. אתם השופטים והשוטרים, אתם זקניך ושופטיך, אתם אחראים על זה שבאופן הדיני המשפטי הנכון, יבואר אדם הנקי, איך? הרי נערפה העגלה. אלא אם אחרי עריפת העגלה יימצא הרוצח, אז בית הדין מוטל עליו לדאוג לזה שצריך להרוג את הרוצח. ואתה תבער אדם הנקי מקרבך. אז מה זה כי תעשה הישר? זה הישר בעיני השם. כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה את זה, זה ישר. על פי בן עזרא, כך אמרנו, בפירושו השני, הפסוק הוא שונה. בן עזרא אומר, ואתה תבער אדם הנקי, יש אומרים, אתה חייב לבאר שפיכות דמים. זה רעיון כללי עכשיו. אתה, עוד מעט נראה על מי מדברים, אתה צריך לבאר את שפיכות הדמים מהעולם. מה, זה הצרה סתם? איך אפשר? מה תפקידי? מה אני צריך לעשות? איך עושים את זה? אני מבין, בית דין צריך לעשות כך, זקני העיר עורפים את העגלה. מה אני צריך לעשות? אל מי מדובר? אליי, פרטית, אל הכלל. ואבן עזרא אומר, והנכון בעיניי הוא אשר הזכרתי, כי לא יישפך דם נקי בארצך אם תעשה הישר בעיני השם. כסוד שכר עבירה עבירה ושכר מצווה מצווה. פירוש מופלא של אבן עזרא. פה אומר אבן עזרא, בכלל לא מדובר בציווי. אין כאן פנייה לבית הדין ואין כאן אמירה לבית הדין להרוג את הרוצח אחר עריפת העגלה. יש כאן אמירה כזאת. כאן היה סיפור של חלל לא נודע מי יקהו. איך תיגמר מהעולם כבר שפיכות הדמים? מה נעשה עוד בעולם כדי שיפסיק להיות שפיכות דמים? יש לזה סיכוי בכלל? כך התחלנו לברר את זה. ואז באה התורה ואומרת בסוף פרשת שופטים, אחרי כל הדינים הפרטיים, כשתלמד לעשות הישר בעיני השם, תדע שעוד תבואר שפיכות הדמים מן העולם. זה נשמע יפה מאוד. אבל זה נראה מאוד מאוד דמיוני, לא? קצת ילדותי כאילו חלילה. העולם הוא עולם. הרוצחים הם רוצחים, והנרצחים הם נרצחים. מה זה סוד שכר מצווה, מצווה ושכר עבירה, עבירה? אני ודאי מאמין שבאופן עקרוני, אם נעשה הישר בעיני השם, אנחנו משפיעים. איך זה קורה? מגדיר את השאלה נפלא, פירוש האבי עזר על האבן עזרא. אמר המחבר, אל תטמע על דברי הרב, על דברי האבן עזרא. מה התמיהה? תשמעו, זו הגדרה יפה. כיוון שהבחירה חופשית, הרי הקדוש ברוך הוא נתן בחירה חופשית, וכי ישאל הרוצח החומד ממון חברו ויהרוג אותו באורמה, לפני שהוא הולך לרצוח, הוא יבוא לשאול אם בני ישראל זקים וטובים עם לב? אם זה טובים, אז הוא יגיד, לא, אז פוס. אבי עזר אומר, מה, אתה רציני? זה באמת? או שזה ככה איזה מין מחשובת? אני מבין מה רשי אמר. רשי אמר, אם נתערפה עגלה בנחל ומצאו את הרוצח, תהרוג אותו. הבנתי, אני מבין איך עושים את זה. וגם אני לא רוצה שיהיו רוצחים. אבל לא הבנתי, אומר, אביעזר אומר מופלא. יש לי שאלה פילוסופית, הוא אומר. מתבטלת הבחירה החופשית מהרוצח? הוא לא יכול לרצוח כי אני טוב? שאלה מצוינת. עונה אביעזר תשובה, אבל באמת, אם ישראל הם בתכלית השלימות באחווה ורעות, הם כולם כאיש אחד, והם בכלל לא יעונה לצדיק כל אבן. דבר מצום עכשיו. הרי כמו שהשתתף גופם לעזור איש את אחיו ואת רעהו בגוף, אתה מאמין שאפשר לעזור בגוף אחד לשני? כן ישתתף שכלם ורוחם יחד. תקשיבו. להציל נפש הנרצח ולהציל מחשבות הרוצח. לבל יעברו גבולם להקות נפש. שמעתם? אתם תעשו הישר בעיני השם, זה משפיע על מחשבות הרוצח בעולם. מה יש? בגוף אתה מבין שאתה יכול לעזור? אתה יכול לעזור על המנטליות, על התרבות, על הפילוסופיה של הרוצח. אביעזר, מדהים. העמק דבר הולך בערך באותו כיוון, והעמק דבר אומר, הנציב, כשתעשה את כל הישר בעיני השם, קצת שונה הוא אומר, כשאתה תעשה את כל מה שאמרנו, ויבואו בית דין הגדול, והכהנים, אז יהיה על זה דיבור גדול, והתעוררו לתשובה, נו, התעוררו לתשובה, זה ישפיע גם על רחוקים. ככה עמק דבר אומר. אני ניסיתי אתמול לעניות דעתי לומר, שאולי החידוש של הפרשה הוא ואתה אחר. ואתה, כך אמרנו, תבאר אדם ענקי, פרשת שופטים כולה עוסקת בסדרי ממשל. שופטים וזקנים וכהן ונביא ונביא שקר וזקן ממרא ומלך. יש ממשל, יש ממשלה, יש שלטון, יש כהנים, יש רב, יש הכל. ואז באה הפרשה בסוף ואומרת, אבל יש עוד דבר אחד יותר חשוב מהכל. אתה! אתה בעצמך זה שיכול לשנות את העולם ולבאר שפיכות דמים מן העולם. אם אתה מאמין שהאלוקים עשה את האדם ישר, ואתה מאמין שכשעושים הישר בעיני השם משפיעים, מה שכל סדרי השלטון לא יכולים לעשות, אתה יכול לעשות. אמרנו שאולי זה הסיום הגדול ביותר לפרשה הכי כללית בתורה. אין עוד פרשה כזאת כללית. כל הפרשה מתחילתה עד סופה עוסקת במדינה יהודית, איך היא אמורה להיראות, על כל סדרי השלטון. ואולי יורשה לי להוסיף משפט. מכאן עוברים לפרשת כי תצא. זה הפלא ופלא. כל פרשת כי תצא עוסקת בפרט בתוך המדינה הזאת. בפרשת שופטים עומד כהן משוח מלחמה ומודיע מי הפטורים ומי החייבים ואיך יוצאים למלחמה. בפרשת כי תצא עומדת התורה ודנה מה עושים באדם שיצא למלחמה ולא יודע איך להתמודד עם היצר הרע שם. בפרשת שופטים מדברים על השיפוט, על השלטון. בפרשת כי תצא מדברים על גיטין וקידושין. ועל מפתה ואונס נערה ומוציא שם רע. בפרשת שופטים מדברים בשעריך. בפרשת כי תצא מדברים בבתיך. אבי הנערה יוצא פתח. והמעבר בין פרשת שופטים לכי תצא זה פלאי פלאות. ובפרשה שבאה ואומרת, הנה פרשה שכל המערכת השלטונית לא יודעת מה לעשות. הנה זקני העם, הנה הכהנים והלוויים, הנה זקני העיר. ההרוג לפנינו, ואין לנו ראיות, ואין לנו דרכים, ואין לנו מה לעשות. הנה המערכת המשפטית בקריסתה. הנה השאלה מה יוכל לתקן את העולם המוסרי שלנו. הנה התשובה. אתה תבאר אדם הנקי. אולי גם אמרו פה המערכת, המדינה, תיזהרו לא לשחוק את הפרט. אם אתם יוצאים למלחמה והפרט הזה בגלל זה חוזר מהמלחמה עם אשת יפת תואר ומאבד את כוחו המוסרי, אז בשביל מה יצאתם למלחמה? כי תצא זה לא הצהרות על מי האיש אשר. כי תצא זה כי ייקח איש אישה חדשה. לא יצא בצבא. נקי יהיה לביתו ושימח את אשתו. מי אומר את זה? הרמטכ"ל. הרמטכ"ל מודיע לי ושימח את אשתו. זה חובתך הלאומית. אפילו הדבר היחיד הכללי של כי תצא, הכל זה משקלות. הכל זה ההרמוניה של העולם. לא רק בבני אדם, בבעלי חיים. שור וחמור שלא יחרשו יחדיו. שעטנז, כלעין בקרם. מערכת יחסים בכל ההוויה, בכל ההרמוניה. כאן ציפור לפניך, הפרוחים והביצים. איזה מעבר משופטים לכי תצא, איזה פילי פלאות זה. אפילו כשעוברים למצווה הכללית היחידה של כי תצא, מה שכתוב על מלחמה בכי תצא, אתם יודעים מה זה? מקרה לילה, קרי, והיה מחנך הקדוש, יש מקום יותר פרטי? ברגע הכללי של המלחמה, דיבר הכתוב בהווה, יש דבר יותר מדהים מהעיסוק בפרט הכי אינטימי בתוך המלחמה הגדולה, אבל יש מלחמה, כלל ישראל. כן, אבל לי יש עכשיו מקרה לילה. ודיבר הכתוב בהווה. וכיסית את צעתיך. היחס אל האסתטיקה הפרטית, אלא מקיון, אלא שירותים בצבא. זה כי תצא. הפרשה הכללית שהתחלתי לומר שכבר קיימת בכי תצא, זה הרי פילי פלאות, זה המפטיר, זה המלאק. אז על מה מדובר שם? זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם. מה הוא עשה? הוא זינב בך את הנכשלים אחריך. כאן הסיפור של המלחמה של המלאק זה הפרטים ששכחת. יש מישהו חלש במערכת, לא שמת לב. זאת יראת האלוקים של קיטצה. זה פילי פלואים, ובתווך בין זה לזה. ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך. כל זה הקדמה. הקדמה למה? שאלו אותי אחר כך שאלה יסודית. אתה, נכון? ועוד. איך עושים את זה? אמרתי תוך כדי דברים אתמול, בחצי מילה, לא דיברנו על כל מה שאמרתי עכשיו, דיברנו בנקודה אחת, אבל בחצי מילה אמרתי, נכנסים לאלול, נכנסים לישיבה, האם אני באמת מאמין באידיאליזם שלי בלימוד התורה של מה שאני עושה? האם אני מאמין שכשאני עושה ישר בעיני השם, אני מבאר שפיכות דמי מן העולם? שאלו לי אחר כך שאלה חשובה. אמרו לי, אני מבין, ואני מרגיש שאנחנו חייבים לעסוק בזה. לעסוק בזה הרבה ולעסוק בזה כל הזמן, אבל ודאי, ודאי, ודאי כשמתחילים את הזמן. אני מבין, אמרו לי, שכדי להתמודד עם סוחרי סמים בעולם, אם אני אעזור, אם אני אחבק, אם אני אתן, אם אני אעסוק עם מסוממים, אני אעזור. כדי לעזור במניעת שפיכות דמים, אני צריך לעסוק אני מבין איך אני עושה הישר בפעולות של מצוות. מבין. אני מבין, אמרו לי ברמה העקרונית, שאני פועל בלימוד התורה. אבל איך אני פועל בלימוד התורה? מה נעשה שם? את השאלה הזאת צריך לשאול מכל מיני כיוונים. ורק עליה אני רוצה לדבר. כי תעשה הישר בעיני השם. ואתה תבאר אדם ענקי מקרבך, כי תעשה הישר פירושו בחן במקום שאתה נמצא בו, והקדוש ברוך הוא יעמיד אותך בו עכשיו. איך אתה מרומם את העולם? והשאלה הזו היא שאלה חשובה. צריך לעסוק בה. צריך לעסוק בה הרבה. יותר קל, יותר מוגדר, להבין את האידיאליזם בעשייה ברורה, בעשייה מעשית. במשנה שהתחלנו בסוגיה שלנו בסוכה, התחלנו במשנה של שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה. רש"י, שכולנו כולנו ראינו אותו כבר בטח הרבה פעמים, אומר שלוחי מצווה פטורים מן הסוכה, הולכי בדרך מצווה. כגון ללמוד תורה ולהקביל פני רבו ולפדות שבויים. אני לא נכנס לשאלה למה רש"י מביא את הדוגמאות האלה, למה הוא מדבר על ההולכים לעשות את המצווה ולא על העושים את המצווה, אבל אני רק רוצה להזכיר נקודה שמן הסתם כולכם חשבתם עליה. אחד מה זה הולכי לבית המדרש? או הולכי בדרך מצווה ללמוד תורה? מה פירוש המושג ללכת ללמוד תורה? זה מושג הלכתי מאוד מעניין. מי שלומד תורה, פטור מהסוכה? ודאי שלא. כך כולנו ראינו, נכון? ההולך ללמוד תורה פטור. זה הפוך מאשר בכל מצווה אחרת. יש שאלה שחוקרים אותה כולם. אם העוסק במצווה פטור מן המצווה, נכון שעוסק במצווה פטור מן המצווה? למה העוסק בתלמוד תורה חייב במצוות? הרי הוא עוסק בתלמוד תורה. אחת התשובות היפות ביותר אומרת כך: העוסק במצווה פטור מן המצווה. אבל מהי מצווה תלמוד תורה? הלומד על מנת שלא לעשות, נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. הלימוד עצמו, גם אם עכשיו אני לא עושה, הוא ודאי כולל בתוכו את הרעיון לעשות. אני לומד דיני ישיבה בסוכה. גם אם אני לומד הלכות שאינן הלכתיות בכלל, דרוש וקבל שכר. הלימוד, אם הוא נעשה שלא על מנת לעשות, אם הוא נעשה על מנת ללמוד ולא על מנת לעשות, אם התורה באה בלי המעשה, זה אסון. זה אפיקורסות. לכן מביאים ראשונים, העוסק במצווה פטור מן המצווה, אם תגיד את זה על לימוד תורה, אז זה סתירה פנימית למושג של לימוד תורה. לימוד תורה זה ללמוד על מנת לעשות. לא ללמוד על מנת לדעת מה ההלכה פה, אלא ללמוד על מנת לעשות. כל הלימוד הוא על מנת שאני אעשה, כל הלימוד הוא על מנת שאני, אם אני לומד על מנת שלא לעשות שבת, זה לא לימוד בכלל. יש דבר פלא. הולכי לבית המדרש זה עיסוק במצווה כזאת שהוא מבטל סוכה. הולך לבית המדרש, הולך ללמוד. מה ההבדל בין ההולך ללמוד ללומד? אני רוצה לומר דבר מוזר. הלומד, כמה שהוא לומד רק לשם שמיים עכשיו, ואין פה שום עניין הלכתי, הלימוד עצמו מורכב גם מהמעשה. ההולך ללמוד, הולך להיפגש עכשיו עם דבר השם כמות שהוא. כל מה שהוא רוצה לעשות זה להיפגש עם דיבורו של הקדוש ברוך הוא בעולם. הולכי לבית המדרש. יש משנה במסכת אבות, ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. זה לא התלמידים, יש ארבע מידות בתלמידים. זה לא היושבים לפני החכמים, יש ארבע מידות ביושבים לפני החכמים. ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. זה מושג. הולך לבית המדרש. אני רוצה לדבר טיפה על המושג הזה. כשחזר רבי עקיבא אחרי 24 שנה, רבי עקיבא חוזר ב-24,000 תלמידים איתו, ואז יהודי אחד מירושלים, קל בסבוע, שהוא גם היה חותנו, וביתו הלכה עם רבי עקיבא, כמו שכולנו זוכרים, נכון? נגד רצונו של קל בסבוע. בא ומבקש, הגיע חכם כזה גדול לעיר, וכולם מדברים על רבי עקיבא שהגיע לירושלים. הוא כמובן לא יודע שזה הוא בכלל. אז הוא בא לנסות איכשהו להתיר את נדרו כבר. והוא בא לשאול על הנדר. הוא הרי הדיר את ביתו מנכסיה. מנכסיו. הוא בא לשאול. שואל אותו רבי עקיבא, אני שומע את הסיפור שלך, גמרא בכתובות, סמך ג'. שואל אותו רבי עקיבא, אדרתא דגברא רבא. מי נדרת? אם היית יודע שהחתן הזה המסוכן שאתה מספר עליו, האפיקורס הזה, אם היית יודע שהוא יהיה אדם גדול, שהוא אדם גדול, היית נודר. אמר קל בסבוע, חס וחלילה, אפילו פרק אחד, אפילו הלכה אחת, זה אדם גדול, שידע הלכה. אמר לי, אנא הוא. אבל המוסר אומרים, יפה מאוד, למה הוא לא אמר לו בהתחלה, אנא הוא? אז הם אומרים, כי גברא רבא זה לא רבי עקיבא, אבל הלכה אחת אני יודע. פרק אחד, הלכה, oh, זה אני כן. זה, פרק. אמר לי, אנא הוא. שואלים תוספות במקום, מה עשה פה בכלל רבי עקיבא? אין איזה שום תוקף הלכתי למה שרבי עקיבא עשה. רבי עקיבא הרי פותח כדי לפתוח ולהתיר. אדם נדר נדר. ההלכה היא בנדרים שאין פותחים בנולד. אם אני נדרתי נדר, שאני מדיר את נכסיי ממך. יום אחר כך אתה זכית בפייס. אז אני אומר, אילו הייתי יודע שתזכה בפייס, לא הייתי מדיר, יש כוח. מבלת המוח, זה לא שייך לך. אז שואלים תוספות, מה פירוש אם הוא היה יוצא אדם גדול? אתה יודע מי היה רבי עקיבא? הוא היה אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור, כי כלב לא משאיר מספיק סימנים לטעמו. כולו היה שנאת תלמידי חכמים. יצא אדם גדול, יצא בפייס, יצא בפייס. תימה, והרי אין פותחין בנולד. כך שואלים תוספות על רבי עקיבא. שאלה טובה? עונים תוספות. אין זה נולד. תקשיבו טוב. למה? בדרך הוא בהולך ללמוד. ראש חודש אלו. דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול. זאת לשון תוספות. זה לא נוילד. זה דרך. הרי כשרבי עקיבא התחתן ואתה נדרת מנכסיך, הוא הבטיח כבר לרחל שהוא הולך ללמוד. הבטיח, הוא עם הארץ. אבל הוא אמר שהוא הולך ללמוד. המוכנות הזאת להיות הולך ללמוד זה דרך, זה הופך מנולד, תקשיבו הגדרה הלכתית, לדרך, דדרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול. מה זה המושג הזה, הולך ללמוד? מה, זה סתם, זה הוקוס פוקוס. כל מי שבא ללמוד נעשה אדם גדול. אנחנו צריכים לקבל את זה כדברי קבלה. מותר לנו להבין מה אנחנו עושים בזה. מה זה הולכי לבית המדרש? אני רוצה לומר שהמצווה המרכזית, בלי שום דמיון לשום מצווה אחרת, שדרכה אפשר לבטא במהות הכי גמורה את הישר בעיני השם. את השאיפה של כולנו לבאר שפיכות דמים מן העולם. אנחנו צריכים ללמוד את זה טוב, להבין את זה טוב. המושג המצווה המרכזית הוא לא מספיק, זה שונה לחלוטין מכל המצוות האחרות. אין את זה שום דמיון. אני רוצה לדבר רגע על המושג תלמוד תורה כנגד כולם מהכיוון הזה. אין שום דמיון. ההליכה לבית המדרש יש במעלה שאין בבית המדרש. הלהיות הולך ללמוד תורה פותר אותי מסוכה. ללמוד תורה לא פותר אותי מסוכה. להיות הולך ללמוד תורה זה לעסוק ביושר האלוקי בלי שום תרגום שלו. זה לקחת את השכל שלי, זה לקחת את המנטליות שלי, זה לקחת את התרבות שלי. הרי כל שכל מושפע מהאווירה, מהסביבה, מהשכל האנושי, מהתקופה, מהכל. זה לקחת את כל מה שיש, ואת הכל, את הכל, את הכל, לשעבד לשכל האלוקי. לשעבד את כל מה שמופיע פה עכשיו לשכל אלוקי, ולהיפגש אז עם מיליונים, מיליונים, מיליונים של יהודים שהולכים לבית המדרש עשרות, מאות, אלפי, אלפי שנים, ומשעבדים בדרך לבית המדרש את כל מה שהם רואים אל בית המדרש. השכל האנושי בתקופה של רב אשי הושפע מתפיסות עולם אחרות מהשכל האנושי היום. והשכל האנושי של הרשב"א, והשכל האנושי של הגר"א, והשכל האנושי של הבן איש חי, והשכל האנושי של הרמב"ם ושל רבי. השכל האנושי עבר כל מיני תקופות. ואני עכשיו נרתם כחרוס בשרשרת לכל הדברים כולם, והולך לבית המדרש. אנחנו מבינים את המושג הזה, ללכת לבית המדרש? אני הולך לבית המדרש, אני פטור מסוכה. כי סוכה זה ביטוי מעשי של ההופעה האלוקית בעולם. ההליכה לבית המדרש זה הפגישה עם הדיבור עצמו של הקדוש ברוך הוא. היהודי הזה שהולך לבית המדרש, דרך אגב, זה בכלל דבר משונה. אם הוא יושב ולומד תורה בבית, לומד תורה, מה רע בזה? שם לא מתורה, אז מצוות תלמוד תורה הוא מקיים. הולכי לבית המדרש זה לא מצוות תלמוד תורה. זה עצם ההתקשרות לתורה. אני הולך ולוקח איתי את כל הדרך לבית המדרש. אני הולך לבית המדרש, זה הופך לאישיות שונה לחלוטין. אין עוד דבר שיכול להפוך את האישיות שלי. את השכל שלי, את התרבות שלי, את התפיסה שלי, הכל, הכל משוריין לבית המדרש. אתם מבינים מה הפעולה הלאומית שאני עושה כשאני הולך לבית המדרש? אני רוצה רגע לדבר על זה. אנחנו יהודים שמבינים דברים מכיוונים פשוטים, אבל לא חושבים לפעמים מהצד הזה. בוא נחשוב רגע מה הפירוש הפעולה הלאומית שנעשה כשאני הולך לבית המדרש, ללמוד סוגיה בגמרא. מה הפעולה הלאומית? הקדוש ברוך הוא אמר בסוכות תשבו שבעת ימים. שלושת אלפים שנה עסוקים במעבדות של עם ישראל בהגדרת המושג. שלושת אלפים שנה עסוקים בזה. לא היה יום שלא עסקו בסוגיה. אני עכשיו הולך להצטרף לתופעה הלאומית הזאת בת 3,000 השנים. אין אף אחד שלא יבין מה פירוש ללכת בהופעה לאומית ולהילחם במלחמת מצווה. אבל אתם מבינים ש... ההופעה הלאומית שמופיעה בזה שאני הולך לתת עכשיו הגדרה רוחנית תורנית למושג סוכה, היא הופעה לאומית פי בלי סוף יותר גדולה. אני משתתף עכשיו במעבדה שעוסקת בסוגיה הזאת. הזכרתי פעם בהקשר אחר לגמרי. משנה באבות אומרת, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. אבל מחלוקת שאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זאת מחלוקת הלל ושמי. איזו היא מחלוקת שאינה לשם שמיים? זוכרים? זאת מחלוקת קורח ועדתו. שואל המדרש שמואל, הזכרנו אותו פעם, שואל המדרש שמואל, מחלוקת שהיא לשם שמיים, זה לא נכון שסופה להתקיים. מחלוקת שהיא לשם שמיים, זה הלל ושמי. הסוף הוא שאו הלל יתקיים, או שמי יתקיים. נכון? אלא מה, תגידו, כמו כל הצדיקים, תגידו, לא, לעתיד לבוא יהיה גם הלכה כבית שמי. בסדר, נו, אז זה כשיהיה הלכה כבית שמי, לא יהיה כבית הלל, מה אתה... זה, מה זה משנה? אלו ואלו דברי אלוקים חיים וורטים. עכשיו אני שואל תכלס, סופה להתקיים או לא סופה להתקיים? לא להתקיים, הלכה כבית שמי, ולא כבית הלל, גמרנו, מה אתם סופרים סיפור? כמו בקורח ועדתו. קורח חשב כך וכך, מוישה רבינו ניצח, גמר, אותו דבר, מה טוב, אה? שאלה טובה. אומר המדרש מואל, שאלה טובה, אבל תשובה הרבה יותר טובה. קורח ועדתו, הוא אומר, נחלקו מחלוקת מאוד חשובה. משתומה. אם הצליחו בימי המדבר כמעט לעשות הפיכה לאומית עם 250 חברי פרלמנט, עם כזאת עוצמה, מסתומה היה רציני העסק, לא? ומן הסתם היה בטוח. בוא נניח לפחות כמו כל אירוע פוליטי שאנחנו חושבים בעקבותיו שכל העולם הפוך. נכון? נחלקו קורח ועדתו. והם נחלקים, קורח עם העדה, נחלקים בהמון מחלוקות. אלה מושכים לפה, אלה מושכים לפה, אלה מושכים לפה, אלה מושכים לפה. עברו כבר כמה מאות שנים, כמה אלפי שנים. מישהו זוכר על מה הייתה המחלוקת? איך אמרנו, חותם לכם, התקשורת הייתה מלאה בזה. לא היה עיתון שלא היה מרוח בזה מלמעלה עד למטה. לא הייתה מהדורה אחת ב-CNN, ב-NNN, לא היה משהו שלא דיבר, כולם דיברו. עברו כמה שנים, אתה לא יודע על מה מדברים לכם. אמרנו את המדרש מואל פעם. תארו לכם, רבי סי נכנסו הלל ושמי לדיון בבית המדרש. והלל ושמי מתחילים דיון בבית המדרש. והדיון הוא עם זיתים מטמאים בטרפיהן. לא ניכנס לפרטים, כי זה כבר נראה לי משעמם. דיון בשבת, דיון חשוב. עם מסיק כמו בציר, עם לגבי היין והזיתים והשמן יוצא אותו תומה, דיון מעניין מאוד. אני אתאר לכם איך זה היה נראה. הדיון התחיל בערך כך, בהתחלה כולם באו. א' אלול, זה היה שיעור גדול. כולם נכנסו. חשבו, ידברו מחשובה. אחר כך ראו העסק, אבל היה הברקה. 50% נשארו, 30% נרדמו עדיין, 150%, אבל אחרי זה גמרו את השיעור, אמרו ונשארנו באמצע, נדבר על זה אחר כך. אוי וי, זה היה בכלל שבר. בקיצר את הסוגיה סיימו אולי שניים, ואחד מהם היה בתורנות. כי זה המשעמם. די, כמה אפשר? זה נמשך שבועיים וחצי, אי אפשר לחיות. נגמר הכוח, נו. כל מי שיצא דרך אגב אמר, זה כבר לא משנה, כי בין כה וכה הלכה תהיה או כך או כך. נכון? ואם ללמוד, אז מה שרלוונטי. אני לא נגד לימוד תורה, אני בעד. אני מאוד אוהב לימוד תורה. אם אפשר, משהו קצת יותר... ואין דברים קצת יותר רוחניים שיכולים טיפה יותר למלא את הנפש מהדיון עכשיו על הסוף של הקווץ' עם הזית שם. זה מאוד, אני לא אומר, זה מעניין מאוד, מאוד מעניין. ומה ששכנעו אותי המורות בכיתה א', שזה מפתח את השכל, יש לי שיטות יותר מתוחכמות לעשות את זה, לפתח את השכל. יש לי לגו, יש לי המון דברים מצוינים. אני צריך לפתח את השכל עם זיתים מעצבנים, אני יכול בלי זה. אני מבטיח לכם שהעיתונות ממש לא עסקה בסוגיה. זה כל כך לא עניין. ממש. אפילו יתד נאמן והצופה לא פרסמו את הבעיות. מה זה, את מי זה מעניין בכלל? מה אין לך מיני? זיתים, לא חמור אם עשיתי. מספיק כבר, אילנו. וכל פעם שנכנסנו לבית מדרש, פגשנו שם איזה שני עסקיינים שאחד שואג זית, די, נו. לאט לאט הבנו שזה מין ריפוי בעיסוק, אך זה טוב, זה מחזיק אותם. תארו לכם, זקני תלמידי חכמים, דעתה מתווספת, נבח אם לא היה להם את זה, מה זה? זה דבר טוב, זה טוב שיש ככה, זה עושה. זה. אומר המדרש שמואל, עברו 2,000 שנה. אתה נכנס לבית המדרש. אותו דבר. ממשיכים לדבר על הזיתים. ואם מישהו יגיד, הבא דווקא מן ההלכה כבית הלל, יגידו לו, מה הארץ, לך מפה! אכפת לנו מההלכה עכשיו? כאן אנחנו דנים בזיתים, ואתה מבבית המוח. יקומו החויקרים ויגידו שזה המקצוע המשעמם ביותר עלי אדמות. ואני מודה שמחקר כמה שהמקצוע המשעמם הרבה יותר מעניין מהמקצוע המשעמם, זה נכון? יש לו כמה אפשרויות. המחלוקת אחרי 2,000 שנה, המחלוקת מתקיימת או לא? כולם יודעים את הסברות על המחלוקת. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו שעוד לא כתוב במדרש שמואל. לפי זה, זה הפשט הרבה יותר. אתם יודעים מה זה מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים? תקשיבו, זה אף לא בפלא. להתקיים בעברית זה גם להתקיים. להתקיים. להתקיים זה גם כמו לקיים שטר. אנחנו מקיימים את המחלוקת הזאת כל יום. אנחנו נותנים למחלוקת הזאת עוד סברה, ועוד סברה, ועוד סברה. עד שנבין מה דבר השם שיש בפיו של שמי דרך הזית המעצבן הזה. כי הקודש ברוך הוא מתגלגל אלינו דרך כל מה שאני צריך לגלות בעולם. כמה שזה פחות שייך למשהו מעשי, חולף, אני יותר נפגש עם דבר השם בטהרתו. אפילו לומד תורה לא מגיע למדרגת הולך לבית המדרש. אגרא דפירקא רהתא. שכר הלימוד זה ההליכה אל הלימוד. ללכת ללמוד זה לקחת את כל הכוחות שלי ולשעבד את הכל, את הכל, את הכל, את הכל אל השכל האלוקי. על הקודש ברוך הוא כתוב בספרים הקדושים, הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. זה אותו דבר על השכל האלוקי. הוא שכלו של עולם. כל כך הרבה שכלים, כל כך הרבה הבנות, כל כך הרבה סנס, כל כך הרבה תפיסות. והכל, אתם מבינים איזו עוצמה מעבדתית משתרחשת פה עכשיו כל שנייה בבית המדרש? הולכי לבית המדרש. 4 מידות בהולכי לבית המדרש. זה הרי דבר פלאי להלכה, איך אפשר בכלל להבין אותו הלכתית? יושב יהודי לומד תורה. הוא הולך לבית המדרש, יכול להיות שהוא ילמד אפילו טיפה פחות, כי ישאלו אותו וידברו איתו ויש בדרך ו... הוא הולך, הוא פטור מסוכה. כי הוא הולך לבית המדרש. הוא ילמד תורה, הוא חייב. הוא ישב בבית המדרש, הוא שוב חייב. אבל הוא הולך לבית המדרש, הוא עכשיו משועבד כדי לשעבד את כל עניינו לתוך עם ישראל, לתוך המפעל הלאומי הזה, האלוקי הזה, האלוקי והלאומי ביחד. הוא עכשיו בסברה. הוא עכשיו משתעבד למושג הזה. אני יודע, זה קשה מאוד לתרגם את זה לדקה-דקה, זה קשה מאוד, אבל נבין את המפעל שאנחנו עושים. חז"ל אומרים, עבירה מחבה מצווה. אבל אין עבירה מחבה תורה. כי מצווה היא ביטוי של תיקון עולם מסוים X עכשיו. תורה היא השקע בעצמו, היא מקור האנרגיה, היא הפגישה שלי שממשיכה את פגישות הסברות, האישיויות, התפיסות, התרבויות, הנשמות, המסירות נפש, ההילל והשמי והרבשי ורב ירמיה וכולם. זה משה קיבל תורה מסיני ומסרה ומסרה ומסרה. וכשאני לומד תורה אני לא נפגש עם המסירה מהרב שלי. כשאני לומד תורה אני נפגש עם הקבלה של משה מסיני. ההולך לבית המדרש עוסק במהלך אחד שצריך לתפוס אותו. צריך להבין את זה לאט, 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 לאט. אם יש חלל לא נודע מי היכהו, צריכים לבוא זקניך, לא רק שופטיך. צריכים לבוא כל אנשי התורה, צריכים לבוא כל גדולי התורה. וצריכים להבין את האחריות שלנו במה אנחנו עושים פה. ומדדו אל הערים אשר סביבות החלל. את כל התורה הגדולה הזאת אנחנו מורידים אל כלי המדידה כדי להבין מה עוד חסר בעולם ועדיין יש בו שפיכות דמים. כפר לעמך אשר פדית השם. ופה אני רוצה להגיע לדבר הבא של כפר לעמך אשר פדית. זה ואתה תבאר. שאלנו מה זה קשור פתאום ליציאת מצרים. הפסוק אומר בפרשת ויתחנן, ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל מארץ מצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל מארץ מצרים להיות לו לעם נחלה כיום הזה. פעם הבנתי שארץ מצרים נקראת כור הברזל כי היינו שם כמו בכור, כי הרגו אותנו שם. אבל אני מודה שזה לא מסתדר לי בכלל. מה זה כור? כור זה מקום שכל מה שיש בתוכו מותח. כור זה לא מקום שהטובים מנצחים את הרעים, או הרעים את הטובים. מה הדמיון בין כור הברזל לארץ מצרים? אני מודה, אני לא מבין את ה... אם ההבנה היא כמו שתמיד מדברים, לא מבין. נכון? ארץ מצרים הייתה מקום שיצאנו גוי מקרב גוי. שום דבר לא יוצא מתוך כור. נכון? כור היתוך? כל מה שיש שם, כל אפר, כל מה שזז, כל מה שיש לו קיום, מותח בתוך הכור. ואתכם לקח השם, ויוציא אתכם מכור הברזל מארץ מצרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. כנראה כדי להבין מה זה כור ברזל, ארץ מצרים משולה פה לכור ברזל. זה חייב להיות משל של גנאי. כנראה כדי להבין מה זה כור ברזל, צריך להבין שהאנטיתזה לכור ברזל זה מה? עם נחלה. נחלה זה אדמה. נחלה זה ארץ. העם נקרא עם נחלה. נחלה זה גם ירושה. נחלה זה לא רק אדמה וירושה. למה לכהנים ללוויים לא יהיה חלק ונחלה? כי השם הוא נחלתם. מה זה עם נחלה? שמענו את השם שלנו? אנחנו עם נחלה. עם נחלה כיום הזה. מה זה? כור זה שאתה לוקח מטרה ואתה מכניס כל מה שיש ואינך מתחשב בכלל במה עניינו ובמה תפקידו ובמה התאמתו, וכל האפרות מותחים בקור הזה להיות לברזל. בימיו של משה, כשהתקופה היא תקופת הברזל, דיברו על קור הברזל. היום היינו אומרים אולי הקור האטומי. זה אותו דבר. אולי היינו אומרים קור הזהב, קור הכסף. אתם יודעים מה זה מצרים? מצרים זה רודן אחד שכל מה שיש שם חייב לשרת את המטרה שהוא קבע. בית עבדים. כמה שאתה יותר אדון, אתה טיפש ולא מבין, אבל אתה יותר עבד בקור הזה. מהקור הזה כולם יצאו מותחים. בקור הזה נמצא רודן שצריך את כולנו כדי לבטא או לממש את המטרה שהוא קבע. כולם משרתים אותו כי הם חושבים שזה כדאי להם. כולם נמצאים באיזה מערכת אינטרסים שבסוף יש פה קור אחד של ברזל. זה ייצור מפעלים גדולים, זה יעשה פירמידות שיישארו לאלפי שנים. אבל זה יחנוק, זה יתיך, זה ידכה כל חתיכת אפר. כל אדם. אתם יודעים מה זה עם נחלה? זה פילי פלאות. נחלה זה נחלת שדה וכרם. נחלה זה מה האדמה שמתאימה לתמר ומה האדמה שמתאימה לכרם. נחלה זה איך לכל אפר יש את התפקיד שלו ולכל אדם יש את התפקיד שלו. נחלה זה איך לכל אחד יש את המקום שהוא צריך להופיע בו. כל אחד יש לו עולם. אתם יודעים למה נחלה נקראת נחלה בתור ירושה? זה פילי פלאות. העולם חושב שמה שישאר בסוף זה הקור. כי עובדה שהפירמידות נשארות. אבל מהקור של הברזל לא יישאר כלום, כי יום יבוא והתקופה הזו של הברזל תיגמר. את זה אי אפשר להוריש, את זה אי אפשר להנחיל לבנים, כי לא יהיו בנים. מצרים תיגמר. גדוליה ומלאכיה של מצרים יחנתו בארון. הם לא יבואו אלי קבר ולא יהיו להם ילדים שיפקדו אותם שם. ארץ המצרים של מצרים היא קור ברזל. זו תפיסת עולם שלמה שמתיחה כל מה שיש בתוכו. שמשעבדת הכל ולא נותנת לי להופיע. זה מרשים. זה מפתה, כי תראו את ההשגות המדעיות והאקדמיות והאושר והכוח והכסף. תראו את העוצמה. זה קור היתוך. המצרייזם היה קור היתוך, כמו שהקפיטליזם הוא קור היתוך, כמו שהקומוניזם היה קור היתוך. כמו שקורי ההיתוך של היום הם קורי היתוך, עד שיתגלה כמה הם קור היתוך. בדרך הם הורסים ושורפים את כל הנשמות. כי כולם משועבדים לאיזו מגמה של רודן מנובל אחד. הוא צריך להרוויח. ולכולם יש אינטרסים. אני סיפרתי היום, אף לא חשבתי על זה. ובין הזמן, אם תוך כדי שהיה בגוש קטיף, קיימתי מצוות היום ונסעתי ליד מרדכי והלכתי שם לראות עם הילדים כברת של דבורים. ראיתם פעם כברות? לא להיכנס בפנים, זה מסוכן. ראיתי כברת, זה אף לב אפלה. אני אף לא הבנתי למה המילה כברת היא כברת, כלומר אף לא חשבתי על זה. מלשון מה זה כברת? לא חשבתי אף פעם, מה השורש של כברת? כברש, מה השורש? אתם רוצים סיפור קצר על דבורים? מהר ככה, זה כבר שעת לילה לסיפור. סיפור על דבורים. אתם יודעים איך הכברת נראית? זה אף לב אפלה. חלות חלות דבש. נכון? מגירות מגירות כאלה. יש שם אלפי 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 דבורים. אני הייתי חייב להקשיב, כי הילדים שאלו כל הזמן שאלות, ומה שלא הבנתי אחרי זה, שלימו לי. כמה זמן חיה דבורה, אתם יודעים? 6 שבועות. כמה זמן היא ישנה? לא ישנה. כשהיא ישנה היא גומרת. אגב, דבורים ממין זכר, יש. כמה זמן הם חיים, אתם יודעים? זה משתנה. לדבורה ממין זכר יש תפקיד אחד. להפרות את המלכה, שעוד מעט נדבר. ועם הסיום, הדבורים פשוט לא ממשיכים להביא לו דבש. הדבורים הם דבורות כולם. והוא מת מרעב מיד. לא צריך אותו יותר. מה הן עושות בשישה השבועות האלה הדבורים? והן עוקצות כל מי שמפריע להם. מביאות אוכל למלכה. והמלכה מטילה ביצים. המלכה חיה 5 שנים. 5 שנים. עולם אחר, יצור אחר. וכל הכברת הזאת יוצרת בלי סוף דבש, היא מתיחה את עצמה שם עם דונג, וזה פועל 24 שעות בלי להפסיק, זה קור שלא מפסיק לפעול, מייצר בלי להפסיק, לכולם יש אינטרסים, וכולם מתים בתוך האינטרסים. ומישהו שלישי נהנה מהדבש. זה פירי פלאות. עדת דבורים. למה אני מספר את זה? כי משם המשכתי לתחנה השנייה ביד מרדכי, שם את המוזיאון של השואה. ופתחו בסרט שנפתח בתמונה של ימח שמו וזכרו של המפלצת הזאת, היטלר, שעומד שם, ומתחתיו אלפי אלפי אלפי, אתם מכירים את התמונה הזאת מהסרט הנוראית, אלפי 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 החיילים והקציני אס-אס שלו. הוא מרים את היד הנוראית, המבחילה שלו, וכולם כמו דבורים. ופתאום ראיתי כברת. והרי הדבר היחיד שהם יכלו היה להגיד במשפטים שלהם היה שזה פקודה. ופתאום הבנת איך מתיחים עולם שלם. ופתאום זה מפחיד להיות דבורה בתוך העולם הזה. ואתכם לקח השם ויוציא אתכם מכור הברזל מארץ מצרים, להיות לו לעם נחלה, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. זה נמשך. זה יכול להמשיך, זה ימשיך. גם אם יש איזשהו פילוסוף של קורים שחושב שאפשר לעקור נחלות, הוא יבין שנחלות אי אפשר להוציא. אפשר להפסיק קור, אבל לא נחלה. נחלה זה החיים, נחלה זה הירושה, נחלה זה הפנים, נחלה זה התפקיד שלי, נחלה זה ההתאמה שלי. נחלה זה ממשיך הלאה. אתם יודעים מה זה תורה? תורה זה קור של נחלה. אתם מבינים את הקור האטומי שהולכים אליו הולכי בית המדרש? כמה שכל אנושי פועל אין סוף שנים ודורות, וכל אחד מביא את עולמו שלו לתוך העניין, וכל אחד צריך לשני, ויש לך מקום להתגדל בו ולהתגדר בו ולהתחדש בו. עדיית דגברא רבא מן הדרת, שואל רבי עקיבא את קהל בסבוע. אומר תוספות, זה לא נולד. דרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול. מי שבאמת נכנס להיות הולך לבית המדרש, נעשה מיידית אדם גדול. זה הפשט שם בתוספות. הרי אם הוא נעשה אדם גדול עוד מעט, זה גם כן חצי נולד. עכשיו הוא כבר נעשה אדם גדול. כי הולך ללמוד עכשיו נפגש עם כל הנחלה האדירה הזאת. כשיצאנו מארץ מצרים גילינו שעם עם היכולת שלי לדבר, עם היכולת שלי לומר, עם היכולת שלי להיפגש עם דבר השם, אני מגלה עולמות, אני מגלה עולמות אינסופיים. בעשרה מאמרות נברא העולם. אומר השפת אמת בשם זקינו החידוש ירים, כל מה שניסה לעשות פרעה בעולם כשהוא אמר שהוא האלוה, זה להרוס את כל המאמרות שבהם נברא העולם. העולם נברא באמירה, בדיבור, דיבור, אמירה אחת. האמירה שבה העולם נברא היא הכוח להיפגש עם האמירה של הקדוש ברוך הוא. לפרעה יש מגמה אחת, להגיד אין השם, מי השם? העולם הוא מעשי, העולם הוא איקס פרטים, אין שום דבר רוחני, אין סוף. את מצרים היינו צריכים למגר בעשר מכות, כנגד אותם עשרה מאמרות שבהם נברא העולם. ואחר כך היינו צריכים אחרי מצרים לקבל שוב את עשרת הדיברות. וכך כל הכוחות שלנו מתגלים. וכשקיבלנו את עשרת הדיברות, שוב נפגשנו עם בריאת העולם ועם המאמרות של הקדוש ברוך הוא. ועכשיו מפגיש אותנו הקדוש ברוך הוא עם הדיבור שלו, דרך הדיבור הזה של התורה. והפגישה עם הדיבור הזה, כל יום, היא עוד ניצחון על קור הברזל המצרי. היא עוד ניצחון על התפיסה המצרית שלא מצליחה לצאת מאיתנו, שאומרת, מה שתכלס ברור, מה שרוחני, מה שאין סוף, אי אפשר לגעת. הולכי לבית המדרש. עבירה יכולה לחוות מצווה. אבל עבירה לא יכולה לחבות תורה. והפגישה עם תורה, הפגישה עם ההליכה לבית המדרש, הפגישה עם השאיפה הזאת להיות אדם גדול. אדם גדול במובן של אדם שרואה כל דבר בגודל. והוא לא אדם קטן שכדי לראות משהו הוא צריך לגעת בו. אדם קטן מתפעל מקורח ועדתו. אדם קטן מתפעל מכמות הרייטינג שיש מסביב לתקשורת של קורח ועדתו. ככל שאדם קטן יותר, הוא צריך דברים גדולים ונפוחים יותר כדי להתפעל מהם. הולך ללמוד, בעצם הליכתו ללמוד, נעשה אדם גדול. הוא נפגש בהליכה ללמוד, יותר מאשר בלימוד, עם הנצח, עם הגודל, עם הגודל דרך ההופעות הכי קטנות שלו. בלימוד עצמו, הוא כבר יצטרך לאזן את הלימוד עם המעשה, ואז הוא כבר לא יהיה בחינת פטור מן המצוות. בהליכה, בעוצמה הזאת של המוכנות, של הכוח ללכת ללמוד תורה, שם מונח הדבר הכי גדול, של כפר לעמך אשר פדית השם. מי שנפדה ממצרים יודע שכדי להיפדות ממצרים צריך ללכת ולקבל 10 דיברות כדי להשתחרר מהמצריות הזאת שכיסתה את 10 המאמרות. מי שהגיע לזה לא נמצא בכברת, והוא יודע שעל עצם ההליכה שלו כתוב, ואתה תבער הדם הנקי מקרבך כי תעשה הישר בעיני השם. שנזכה ונחיה ונראה.